ובכן, בשבוע שעבר התחלנו, אגב פרשת שמות, גם בענייני אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, ואני רוצה השבוע להמשיך בפסוק הבא, אבל לא להיכנס בכלל לפרשת עבד עברי, אלא להיכנס באמת לפרשת וערה, או לפרשת שמות וערה, לעניין מצרים ויציאתה. אבל להתחיל את הדברים מתוך שאלה שצריך לשים אליה לב, כשנגיע לפרשת משפטים. את השאלה אשאל כבר עכשיו. המצווה הראשונה שעוסקים בה בפרשת משפטים, בסדר הדין האזרחי, בכל הדינים האזרחיים של בן אדם לחברו, המצווה הפותחת היא מצוות עבד עברי. מקור אחד, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אני כמובן לא נכנס בכלל לפרשה הזאת. אני רק מזכיר, עוסקים שם כמה פסוקים בעבד עברי, באיסור לעבוד בו עבודה שאינה נפסקת, בחובה שיצא לחופשי, מה קורה אם הוא לא רוצה לצאת לחופשי. ואז עוברים לפרשת אמה עברייה, כמה פסוקים, ואחר כך עוברים לשאר העניינים הרבים מאוד שבין אדם לחברו. מכה איש ומת, מכה בהמה, כל הדברים האחרים. שבוע שעבר שאלנו למה פתחו בכלל בפרשת משפטים את קבוצת המצוות אחרי 10 הדיברות. למה לא פתחו בבין אדם למקום, בעניינים אחרים? למה פתחו בפרשת משפטים? וענינו כפי שניסינו לנו. הפעם אני רוצה לשאול, אחרי שאנחנו כבר קיבלנו על עצמנו שהפתיחה צריכה להיות בפרשת משפטים, מה ההיגיון לפתוח בעבד עברי? את השאלה הזו אני רוצה לחלק לכמה חלקים. רבי יהודה הנשיא לא פתח כך. רבי יהודה הנשיא, כשכתב את המשנה ורצה לתאר את הדינים שבין אדם לחברו, אז הוא פתח באבות נזיקין. ואחרי שהוא תיאר את אבות הנזיקין, הוא עבר לעניינים של דינים אזרחיים, ואחר כך השבת הוועידה, ואחר כך בתים ורכוש. יש סדר. אתה רוצה לעסוק בדיני עובד ומעביד, אז תפתח בדיני שכיר, בדינים רגילים. למה אתה פותח את כל פרשת משפטים באיזשהו מצב שבעזרת השם הוא כל כך רחוק, של אדם שגנב ובית הדין מחר אותו מפני שגנב, ועכשיו הוא הולך להיות עבד עברי כדי להשתקם בתור עבד עברי? האפשרות השנייה של עבד עברי זה אדם עני כל כך כי ימוך אחיך. אדם כל כך עני שהולך ומבקש להפוך לעבד עברי. זה עדיין פרשות קשות, חשובות, אבל תפתח קודם כל בדיני שכיר, סוחר, עובד, מעביד. יש גם עוד כמה מצבים נורמליים בעולם. אחר כך תעבור למצב של עבד עברי. למה הפתיחה של כל פרשת משפטים היא בעבד עברי ועמה עברייה? חשבתי לעצמי שהתשובה לשאלה נמצאת, אם כי צריך לנתח את זה יותר, בהיותנו עם שיוצא מארץ מצרים, מבית עבדים. אין כמונו מי שיודעים מה פירוש להפוך לעבדים. ואנחנו נתבעים שלא לעשות את זה לאחינו. זה רעיון גדול מאוד שראיתי רמזים לו רבים, אבל לדעתי חסר בו משהו אחד. זה יפה לפי זה לפתוח בפרשת עבדים ולהסביר את זה שגם אדם שנקנה לעבד לא הופך להיות עבד באמת, הוא בן חורין. אתה רק יכול בזמנים מסוימים, הוא שכיר לתקופה ארוכה, לא ניכנס לפרשה הזו. מה שקשה לי בהסבר הזה הוא אחד. בפרשת משפטים מופיעה פרשת עבד עברי, אמה עברייה. מה שלא מופיע הוא פרשת עבד כנעני. זה מופיע רק בספר ויקרא. בסוף, בפרשת בהר. אם רוצים להראות עד כמה אנחנו רחוקים מהעולם המושחת של הרודן, של פרעו, של האדון ועולם העבדים, אדרבה, היה צריך להביא את פרשת עבד עברי, אמה עברייה, ולהגיד, לא רק לגבי עבד עברי ואמה עברייה זה כך, אלא גם לגבי עבד כנעני אנחנו כאלה. אנחנו גם את פרשת עבד כנעני, אנחנו זוכרים להתייחס לכל אדם ואדם בתור בן אדם וכו'. אבל משום מה בפרשת משפטים, את פרשת עבד כנעני לא מביאים בכלל, אלא רק את עבד עברי ועמה עברייה. ואם כן, נראה חסר משהו. זאת השאלה הראשונה שאני מבקש לגעת בה. אני אבקש לראות בהמשך, האם פרשת יציאת מצרים, עבדותנו במצרים, החירות שלנו ממצרים, כן יכולה להיות ההסבר לזה שכשמגיעה קבוצת המצוות של אחרי עשרת הדיברות, של מיד אחרי מתן תורה, פותחים אמנם בפרשת עבדים, אבל דווקא ביחס לעבד עברי ועמה עברייה שלנו בתוך העם שלנו. לזה ניכנס בהמשך. אני משאיר את הסוגיה הזו פתוחה לחלוטין, ורוצה לעבור ברשותכם לסוגיה לגמרי אחרת. במקור מספר 8 מופיעים הפסוקים הבאים. גם בהם רק נראה ונשאיר את הדברים בשאלה להמשך הדברים בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו ואומר לו, לך לדבר אל בני ישראל, אנחנו בפרשת וערה, ותאמר להם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ, מורשה אני השם. משה עושה את כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו, והנה במקור 8, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. טוב, זה משבר גדול. בני ישראל לא שומעים אליי, אבל אפשר להבין, אנשים יגעים, המעילים, אין להם כוח כבר. מה משה רבינו אמר להם? והבאתי אתכם אל הארץ, מורשה, אני השם. אנחנו לא יודעים אם אנחנו שורדים את היום, לא יודעים אם מחר בבוקר נחיה או שישלחו את הבן הילוד ליאור. אתה מדבר איתנו עכשיו על מורשה ועל ירושלים ועל... וידבר השם אל משה לאמור. למשה קשה, נכון? והקדוש ברוך הוא כנראה רוצה לעזור לו עכשיו איך לעשות את זה בכל זאת. איך לדבר אל בני ישראל. וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעו מלך מצרים. אפשר לחשוב שהבעיות עם בני ישראל נגמרו. עכשיו תיגש ישר לפרעו. בוא דבר אל פרעו מלך מצרים. וישלח את בני ישראל מארצו. למשה רבינו יש קושייה גדולה. וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי. איך ישמעני פרעה? ואני ערל שפתיים. בני ישראל לא שמעו. אם אני הולך לדבר עם הפרעה, עם הרשע הזה עכשיו, הוא ישמע לי. האמת היא, ונגענו בזה פעם, האמת היא, שטענתו של משה נשמע טענה, מפני שהיא משתמשת בכלים לוגיים של טענה, קל וחומר. אבל שאלנו יותר מפעם, איך הגמרא קוראת לקל וחומר כזה? קל וחומר פירחה, איקה למפרח. קשה מאוד הקל וחומר הזה. מה הוא אומר? בני ישראל לא שמעו אליי. אז איך פרעה ישמע? למה בני ישראל לא שמעו אליך מקוצר רוח ומעבודה קשה? מה זה קשור לאיך פרעה ישמע? לפרעו יש הרבה בעיות לרשע הזה, אבל הוא לא עובד כל כך קשה ואין לו קוצר רוח מרוב עבודה מסכן. הם לא שמעו, כי נבח הם עבדים, הם רוצים לגמור את היום, הם רוצים לחיות, הם רוצים לדעת שהם ישרדו עד מחר בבוקר. פרעו? אתה יכול להגיד, פרעו לא ישמע, הוא יהרוג אותי. אבל מה, מה קל וחומר? מה בכלל זה תלוי אחד בשני? שאלה נוספת, לא מבין את הקל וחומר. אבל הסיום של הפסוק בכלל לא קשור. הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעו? נו, אני צריך להבין. נכון? אבל הסיום הוא מה? ואני ערל שפתיים. מה, זה נימוק מספר 2? זאת פעם ראשונה שאתה מעלה את הבעיה הזאת? כמה פעמים כבר שמענו שאתה כבד פה וכבד לשון, ומי ישום פה לאדם, או מי ישום אילם, או חירש? גמרנו, הבנו את הבעיה, נתנו כבר את הפתרונות. מה, אתה עכשיו חוזר לכל התיק הרפואי מחדש? סדר, הבנו את הבעיה, פתרנו אותנו. אתה יותר ערל שפתיים כשאתה... מה כתוב פה? ובעיקר, מה הקשר בין זה לזה? אבל כשבאים לשאלה הבאה, שתי השאלות האלה מחבירות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אתם זוכרים את המשברים של משה? הוא נתן נאום חוצב להבות לעם ישראל על מורשה, אני השם, ארץ, מורשה, לא נושבה, נתן נאום שלם, לא שמעו אליו בכלל. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תהיה בסדר, לך אל פרעה. אומר משה, איתם לא הצלחתי, מה עם פרעה אני אעשה עכשיו? עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יש לי דבר שלישי להגיד לך. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. עכשיו הכל יהיה בסדר. אתה תיגש אל פרעה, אתה תגיד לו, הקדוש ברוך הוא מצווה 20 שניות, זוז. והוא מיד יזוז. זה מה שאתה רוצה? מה? ויצווהם אל בני ישראל. כלומר, אמרת לי משה רבינו שיש שתי בעיות. בני ישראל לא שמעו, תצווה אותם. פרעה לא שמע, תצווה אותו. נון בית לגבי הערל שפתיים שכחתי. יכול להיות שאני מצווה אותך. אז היית יכול להגיד את זה בהתחלה. היינו יכולים אגב לחסוך את הכל מפרק ב'. הקדוש ברוך הוא בא אל משה בסנה, ויאמר לו, הרי אני מצווה אותך, וגמרנו את העניינים. זה מורכב, זה מסובך. נו, ומה אחרי זה? מה אחרי שלוש השאלות האלה? פתאום עושים הפסקה, הפרשה שלנו בפרשת וירא, וקצת תמונות משפחתיות. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלו, חצרון וחרמי, אלה משפחות ראובן, אחרי זה בני שמעון, בני לוי, איך נולדו אהרון ומשה, מצוין. כל הפרשה מחייבת הבנה. שאלה שלישית. ובשביל שאלה שלישית אני רוצה לחזור למקור 2. אני רק מזכיר, אנחנו נוסעים קצת בינתיים בכמה תחנות. שאלה הראשונה, היינו בפרשת משפטים, ראינו שדיני התורה שאחרי יציאת מצרים, שאחרי הר סיני, נפתחים בעבד עברי. ושאלנו, האם זה באמת קשור ליציאה ממצרים? ואם כן, למה עבד עברי ועמה עברייה, ולא גם היחס המיוחד שלנו באופן לכל אומות העולם האחרות, לעבד כנעני גם? תראה את היחס אליו, את הפיכתו לחייו במצוות כמו אחרים ועוד. שאלה שנייה שאלנו, לגבי הפסוקים בפרשת וערה על ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. שאלה שלישית ואחרונה, ובה אני רוצה לפתוח, אני חוזר ברשותכם לפרשת שמות. משה רבינו מגיע למדיין, ונולד לו הבן הראשון. ומשה רבינו מעניק בפעם הראשונה שם. שם פרטי לבן של משה רבינו. האירוע הזה הוא מן הסתם אמור להיות אירוע מאוד מאוד חשוב. כל הספר הזה, ספר שמות, ספר השמות של בני ישראל, ולא רק השמות של בני ישראל, גם בפרשה הקודמת פרשת שמות, וגם בפרשה הבאה פרשת וארא, בני ישראל יש להם שמות. לקדוש ברוך הוא מלמדים אותנו מה שמו. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. והנה אנחנו מחכים לשמוע את השם שייתן משה לבנו הבכור. כבר פגשנו הרבה הורים מעניקים שמות לילדיהם. נדמה לי שמאז אברהם אבינו, עוד לפני כן, אבל לפני כן יש שמות שאיננו מבינים, אבל מאז אברהם אבינו ודאי, כל שם שאנחנו פגשנו בתוך המשפחה לפחות, שמעניקים לילדים, הוא שם מלא משמעות. כל אחד מן השבטים, נכון? ראובן, שמעון, יוסף, דן, כל אחד. יצחק, יעקב, משה עצמו, בת פרעה מעניקה את השם, אבל כמה עומק. הנה בא משה ונותן שם לבנו. איך הוא קורא לו? מקור 2, פסוק כף ב'. ותלד בן מציפורה אשת משה. אינני יודע מתי זה היה, אבל משה רבינו יוצא להרבה מאוד שנים למדיין. הוא חוזר הרי בגיל 80. ותלד בן ויקרא את שמו ויקרא את שמו, כשכתוב ויקרא, זאת אומרת שמי קרא? משה. אנחנו זוכרים בבראשית שלפעמים כתוב ותקרא, לפעמים על כן קרא, ואז אולי זה הקדוש ברוך הוא, על כן קרא שמו לוי, או העולם. ויקרא, ומקפידים לומר, האבא בחר את השם. ויקרא את שמו גרשום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. גר הייתי בארץ נוכריה. זאת עובדה היסטורית נכונה. אז מה? זה מה שחיכינו כל כך הרבה שנים, שתיתן שם כזה טכני. גר שום כי אמר גר הייתי. איזשהו תקווה משהו, איזושהי אמונה. גר הייתי, אבל נצא מזה. לבן הבא הוא יקרא אליעזר. השם אומר המון, אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעה. זה תיאור של עובדה, של משהו שאתה רוצה להודות לקדוש ברוך הוא. גר הייתי זה מה? זה לא תפילה, זה לא הודיה על העבר, זה לא בקשה לעתיד. מה זה? גר שום. ודבר מדהים, אחרי שגר שום נולד, אז כאילו בלי קשר, אבל אולי אם, מתחילה כל המהפכה בהיסטוריה. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. מה, רק אז נאנחו בני ישראל? הם לא נאנחו לפני כן? זה בכלל מוזר. וימות מלך מצרים ויאנחו. ההומניזם היהודי כבר אז התחיל. וימות מלך מצרים והיו די מבסוטים, אני חושב, היה צריך להיות. זה המלך החדש. ראיתי פעם אחד הפרשנים אומר כל כך יפה, וימות מלך מצרים, רוצים לשמוע מה זאת גלות, וימות מלך מצרים ויאנחו, הרי הבא ודאי יהיה רק יותר רע. יותר טוב לא יכול להיות. וימות מלך מצרים ויאנחו, אבל הפירוש הפשוט, וימות מלך מצרים ויאנחו במשך כל הימים הרבים, לא אחרי המוות. אז למה זה מופיע פה עכשיו? וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. פתאום מהפכה, קרה משהו. ואז הוא קורא למשה, והוא שולח אותו בסנה, ואז הוא מדבר איתו. העובדה הצדדית הזאת של הולדת הבן וקריאתו בשם גרשום, נמצאת בצומת שכאילו הכל מתהפך בה. ולעני יודעתי, מי שמעמיק בשם הזה, בשם הראשון שנותן משה רבינו, בשם הראשון שניתן בספר שמות לילד, למישהו, חוץ מבת פרו, בשם הראשון שניתן, שאנחנו פוגשים הסבר לנתינתו, מי שמעמיק בזה, אני חושב, מגלה תגלית עצומה. ואני עוזב את השאלות הפותחות, רוצה להתחיל רק בזה, מזה נגיע לדברים שבהם פתחנו. מי שינסה ללמוד את פרשת שמות וערה בעיניים פקוחות, ראה לספר שמות, פרשיות הגלות והגאולה, לא יכול אף פעם להשתחרר מהמציאות שסובבת אותנו ממש. תמיד, כל הדורות. שבכל דור ודור עמדו עלינו לחלוטין. כל הדורות צריך ללמוד את הפרשות האלה כאילו היום יצאת ממצרים. נדמה לי שבימים שאנחנו מצויים בהם עכשיו, ממש בשעות האלה, יש את הזווית המיוחדת שצריך ללמוד את הפרשות האלה מחדש. ואני מודה ש... חלק מן האירועים שמתרחשים מסביבנו, אולי גם האירוע הזה ששמענו משוודיה הנאורה, ומההדר, העוז, והבריאות, של מי שיודע שהוא מייצג עם נצחי, ולא מחלות תפלצתיות של אנשים שיצאו מהגוף הזה. אולי גם האירוע הזה נמצא מאחורי הדברים. גם ההשלכות שלו. אילו היינו שואלים את עצמנו, היכן מתחילה האנטישמיות כתנועה? שנאת ישראל. האנטישמיות כתנועה, זאת אומרת, ההחלטה לתרגם שנאה לפעולות, להריגה, לגנוסייד, לפתרון סופי. אני לא שואל עכשיו על עצם השנאה. כאן מתחילה השנאה? לא יודע. מה גרם לאשת פוטיפר שלא ידע איך נראה יהודי לצעוק, ראו, הביא לנו איש עברי. היא מאוד אהבה את יוסף 20 שניות לפני כן. אני לא שואל על זה. אני שואל, איפה אנחנו רואים את התנועה האנטישמית מתחילה את התוכנית שלה? בעקבות מה? נדמה לי שכולנו נצביע בפרשת שמות שקראנו השבת, על ויקום מלך חדש על מצרים. וכשנשאל, נו, מה קרה? תהיה התשובה שלנו, המלך הזה כבר לא יודע את יוסף. נכון? כך כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ומתחילה להיווצר אבל פרשת שמות לא התחילה בויקום מלך חדש על מצרים, לא כך התחיל ספר שמות. ספר שמות התחיל בפסוקים שהם בעצם חזרה על הפרשות הקודמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב, אישו ביתו, באו ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, והיו כל יוצאי ערך יעקב, 70 נפש, נכון? יוסף היה במצרים, הנה סוף הפסוקים במקור 3, והיו כל נפש יוצאי ערך יעקב, 70 נפש, ויוסף היה במצרים, והיה מות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. עד כאן נראה ממש פירוט טכני. עכשיו מתחיל ספר שמות, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע, ויאמר אל עמו, עם בני ישראל רע ועצום, הבה נדחק כמלוא. מאיר מיד הנציב מוולוז'ין. זה חשוב מאוד הזמן שבו הוא מאיר את זה. אין טעות גדולה מהקריאה הזאת שקראנו עכשיו. האנטישמיות לא נוצרה כשקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. האנטישמיות נוצרה בפסוק הקודם. כשבני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, אז לא יכול להיות אלא שיקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. לפעמים לוקח לו 50 שנה להתבשל, 100 שנה, עד שהנאור הנחמד הזה יתלבש בתור מה שהוא. בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. לנציב יש קוד שהוא הולך איתו לאורך כל התורה כולה. לאמיתו של דבר זה קוד שאם נלמד אותו, הוא הולך איתנו כל ההיסטוריה, הוא כל כך פשט בבראשית ובשמות. עם ישראל ירד למצרים, וכשהגיעו אל פרעה הכריזו הכרזה הכי רשמית שיש. פרעה שואל, מה באתם לעשות פה? והם אומרים, לגור בארץ בנו. באנו להיות גיירים בגלות. מאוד מרשים שהאחים של האיש מספר אחד בממלכה העולמית מצהירים על עצמם שהם באים רק בתור גיירים. לא באנו להשתקע. מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע, אלא לגור שם. מאוד גדול. אבל מה קורה אחר כך? ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. אבל בני ישראל פרו, זה בסדר, וישרצו ביטוי נדיר, שמתאר את הריבוי האדיר שיש בתוך עם ישראל, וירבו, ולאט לאט עוברים לביטויים מאוד 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 בלבטיים, לא של גירים, ויעצמו. עוצמה זה לא תמיד יחד עם גירות. במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. פעם גרתם בגושן. היה צפוף? אולי כבר היה צפוף נפשית קצת? והיה כדאי קצת לצאת למצרים? לאט לאט, העם הזה שהראש שלו שהגיע למצרים ריפא את מצרים ההרוסה וריפא את הכלכלה המצרית, לאט לאט הוא חולש על כל הכלכלה המצרית, סלש זאת אומרת הכלכלה העולמית. אני משער לעצמי שגם כשבני ישראל פרו וישרצו וירבו, עדיין, עם כל הכבוד, למרות שבכל מקום פוגשים יהודי ושומעים עברית ויש בדיחה ביידיש, עדיין היו עוד כמה גויים בעולם, מן הסתם, לא חשובים, אבל מן הסתם היו עוד שניים, שלושה גויים. אפילו סביר להניח, לא יאמן, יש יהודים שלא יודעים את זה, שיש יותר גויים מיהודים בעולם גם אז. יש השערה כזו. אבל הם מתעצמים במאוד מאוד. ותמלא הארץ אותם. בלעדיהם הארץ הייתה ריקה. הם הכלכלה, הם הכוח. כמה זמן אתם חושבים מכך עד שיתקומם מלך חדש ויקום על מצרים? לעד החבר'ה ישתקו. לא יהיה רגע שבו ירגישו שמשהו כאן מוזר? עברית אחרת, דברי הנציב במקור 4. ואחר שקבעו דירתם בקרבם, אחרי שלאט לאט הם כבר קבעו את הבתים שלהם בקרבם, היו להם דירות גדולות ובתים מכובדים, מצאו טוב להם להשתוות למצרים, ולא יהיו ניכרים שהם היהודים. אמנציפציה? שוויון? ומשום זה ביאר המדרש שהפך השם ליבם לשנוא עמו. עכשיו מתחילים לשנוא אותם. וכבר ביארנו בספר בראשית על הפסוק כי גר יהיה זרעך, אשר היא הסיבה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. בשביל שאין אנו רוצים להיות כגירים ונבדלים מן האומות. תראה אגב לזכור את זה, הנציב אומר את זה גם בהגדה של פסח וגם בבראשית. אנחנו מזכירים תמיד בהגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה היא? מי? והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה שכתוב לפני כן, זה שאברהם אבינו קיבל את ההבטחה בברית בין הבתרים. אז מה עמד לנו ולאבותינו? חלק מן הפרשנים מסבירים, והיא ההבטחה הזאת עמדה לאבותינו ולנו. הנציב מסביר מדהים. והיא, מה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם? גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. תקשיבו לפי הנציב את הפירוש, זה דבר בלתי רגיל. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו כך, המבחן שבניך יצטרכו לעבור, הוא כאשר הם יהיו בארץ לא להם, האם הם זוכרים שהם גיירים? אם הם ישכחו שהם גיירים, אני אדאג שמישהו יזכיר להם שהם גיירים. ואז יעבדום ועינו אותם 400 שנה. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה היא? הגירות היא זו שהחזיקה אותנו. היא שעמדה לאבותינו ולנו. כשאנחנו לא היינו גירים, אז המשיכו לעשות אותנו גירים, כדי שלא נרגיש בלבטים. ואז הפכו אותנו לעבדות ולעינוי ולצרות ולכל. עכשיו תרגישו עוד פעם גירים. רק כגירים אתם יכולים לשרוד בגלות. המחשבה שלכם שאתם תושבים שם, היא הסיבה לזה שאני חייב להפיל עליכם גירות מחדש. הנציב אומר את זה על רקע ימיו. נקרא את הנציב עצמו במקור 5. וכמו שביארנו, הוא מזכיר את הפסוק שלנו. זה נציב בפרשת בראשית על ברית בין הבתרים. וכמו שבארנו בריש פרשת שמות ותמלא הארץ אותם, על זה הכוונה. ובזה הגיע ויקום מלך חדש, וכן הוא בכל דור. כותב הנציב במזרח אירופה לפני 70 שנה, 80 שנה. וכן הוא בכל דור. וזהו דבר המגיד, המגיד הכוונה היא המגיד של האגדה. והיא, מה היא שעמדה? זה המאמר, כי גר יהיה זרחה שעמדה לאבותינו ולנו. שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, הנה עכשיו הדברים. באשר אנחנו הולכים נגד רצון השם שהוא, שנהיה דווקא כגרים. שלא נקנה שם תושבות, שנדע שאנחנו גרים שם. כי זהו נוגע לעיקר תכלית האומה, אין תכלית לאומה הזאת אם אתה תושב שם. ובאשר שלפי הנראה באין דעת אדם הוא להפך, עכשיו הנציב נפלא, ההיגיון אומר הפוך, אם מקבלים אותנו להיות אזרחים רעננים, למה לא? כל כך הרבה גדולי ישראל כתבו את הדברים האלה. אם מקבלים אותנו להיות אזרחים רעננים בחוץ לארץ, כותב הרב הירש למשל, סימן שמצווה עלינו לקבל את זה, זה גם חלק מזה שהעולם מעריך אותנו, ואנחנו אוהבים את העולם שאוהב אותנו. אנחנו שומעים את הדברים היום. באירופה כבר לא כל כך ברוך השם, אולי מתעוררים. שמענו את זה שם לפני 60 שנה, 70 שנה, רק כמה ימים לפני שמענו. ובאשר שלפי הנראה בעין דעת האדם, הוא להפך, הנה הוא מסביר את עצמו, כי בשעה שאנחנו כאזרחים ונחשבים בקרבם, אין עושים לנו רע בפועל כל כך, ההפך, גם למה שיעשו לנו רע, אנחנו עוזרים לקהילה העולמית, איך יעשו לנו רע? אנחנו מחזיקים אותם. איך? זה לא הגיוני. זה היה פעם, זה לא יהיה. זה לא יכול, העולם לא ייתן. הם לא רוצים. חולי וחולי וחולי, כל אחד מה שהוא רוצה שיקרא. על זה אמר, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. תראו איזה נציב. על זה אמר, אני תמיד אמרתי והיא שעמדה בכל מיני רעיונות, הנציב הזה לא ראיתי, זה דבר מדהים. על זה אמר, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. הלו לפי הנראה לא ביקש לבן אלא לראות את יעקב בצונו או לחומסו, אבל בלא זה היה נראה טוב לב עמו. סך הכל מה היו הבעיות? בעיות קטנות, הוא באמת היה איתו טוב לב. זה לא עשיו שרודף אחריו, זה לא ישמעאל, זה לא מה? זה נורא, ממש נחמד. ובאמת הלו הכתוב מעיד שהוא ביקש לעקור את הכל. ומזה תדע שכן הוא. בכל דור, עכשיו הנציב נורא, אלא שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, איך? אני לפעמים כשאני קורא את זה בהגדה, אני אומר לעצמי, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מאוד נחמד לשבת בירושלים, במדינת ישראל, ולהגיד את זה. איך יהודים אמרו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם בוורשה? מצילנו מידם. איך הם אמרו? הדברים האחרונים של הנציב הם פשוט מזעזעים. ומזה תדע שכן הוא בכל דור. בואו נראה את סוף הדבריו. אלא שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, איך? פעם נעשה בהשגחה שלא יתגלה העניין, ופעם יתגלה לחוץ. איך הוא מצילנו מידם? הוא מחזיר אותנו להיות גאירים שם. כך אנחנו ניצלים. או שאנחנו נצא משם כי הבנו, או שהם ירמסו אותנו ונחזור להיות גאירים שם, ואז נוכל לחזור הביתה להיות נורמלי. החטא הוא הרצון להיות שם תושבים. החטא הוא לא להיות שם. החטא הוא הרצון להיות תושבים שם. התחושה או עיבוד תחושת הזרות, הניקור היומיומי שלך בגלות המתוקה. אתה לא חש מנוכר? אתה מוביל לפסוק ח' של ויקום מלך חדש. אם לא עליך, אז על בנך או בן בנך בדור הבא. אני יודע, זה דברים קשים. אבל המציאות היא קשה, וחייבים לברר דברים גם אם קשים. ממש באותם ימים, במרחק לא גדול, כותב המשך חוכמה, שחלקים אחרים ממנו הבאנו לא פעם, מאיר שמחה מדווינסק, יושב בדווינסק, רוסיה הלבנה, הימים הם ימים, המשך חוכמה, כדי שנדע את התאריכים, נפטר בתף ריש פעיבר, למניינם 26. נפטר, אנחנו בשנות ה-20. הספר והדברים שאקרא מיד כבר הודפסו לאור עולם בתף ריש פעיזיין. בין דבריו בספר ויקרא בפרק אביו, הוא מתאר איך הוא מדווינסק רואה את מה שקורה לא רחוק ממנו במערב אירופה בברלין. אנחנו נמצאים בשנות ה-20, 15, 20 שנה לפני המלחמה השנייה. אנחנו אחרי המלחמה הראשונה. תיאור. והישראלי בכלל ישכח מחצבתו, ויחשב לאזרח רענן. רענן זה תרגום שלו לנאור, שהגרמנים הטובים אהבו לומר. יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לו לא, יליף מקלקלתה ולא יליף מתקנה, לומד מהדברים הרעים ולא מהמתוקנים, יחשוב כי ברלין היא ירושלים. ואל תשמח ישראל אל גיל כעמים, אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר. מה ידע? כי הוא גר. מה היה חסר לו לדעת שהוא מה? גר. חשבת שאתה אזרח, ידע כי הוא גר. לשונו, שפת קודשנו, גם אם הכל מתורגם לארטסקרול בכל השפות, לשונו שפת קודשנו בלבד, ולשונות זרים כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי השם, ולא כל מיני ניחומים של חירות וכל מיני מילים יפות שמקשקשים לו, אשר ניבאו על גזע ישי באחרית הימים. אינני יודע כמה שנים בדיוק לפני השואה הדברים כתובים. האמת היא שהדברים האלה של הנציב, של המשך חוכמה, ודאי שיסודם בחזל, אבל פרשנים הרבה יותר מוקדמים עוסקים בהם הרבה, ופעם הזכרנו את דברי הכלי יקר, אבל הפעם אני רוצה להזכיר את דברי הכלי יקר עם תוספת שכמעט בוכים כשקוראים אותה. לפני כמעט 500 שנה יושב הכלי יקר בפראג, ומסתבר על הפסוק בסוף פרשת ויגש, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. הוא שואל מה חשיבותו של הפסוק שחוזר על עצמו בפסוק שקראנו מהפרשה שלנו, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. והכלי יקר כותב במקור שבע כך. וישב ישראל בארץ גושן ויאחזו בה. ובכלי יקר, רואים מקור שבע? הכלי יקר פה מצוטט ממישהו אחר, עוד מעט נדבר מאיכן הוא מצוטט. אבל הציטוט הוא מדויק, מילה במילה. ובכלי יקר, שכל הפסוק הזה מדבר באשמת בני ישראל. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרחה. והמה ביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גירות. והכתוב מאשימם על ישיבה זו. את מי? את בני אבותינו. את השבטים, את עם ישראל, במאה וכמה השנים עד עבדות הפרך לפחות. והכתוב מאשימם על ישיבה זו שביקשו אחוזה בארץ לא להם. ולא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ בנו. ועכשיו חזרו מדבריהם ורצו להשתקע. הכלי יקר שם ממשיך. ואי אפשר היה, אני אומר על פה דבריו בהמשך, אי אפשר היה להוציא אותם אלא ביד חזקה, כלומר אומר הכלי יקר, אני אומר בעל פה, בעל כורחו של פרעה ועוד יותר בעל כורחם של ישראל, שהתעצלו לצאת. כך כותב הכלי יקר, נורא. יודעים למה אני מזכיר את הכלי יקר? קודם כל, נחזור רק שנייה לשאלה האחרונה ששאלנו. איך קרא משה לבן שלו? גרשום! משה רבינו הוא היחיד מעם ישראל שכשהוא מדבר על העבר שלו הוא לא אומר גר אני בארץ נוכריה, הוא לא מדבר על מדיין, הוא אומר גר הייתי, זאת אומרת הוא מדבר על מה? על מצרים. היה ילד אחד מכל היהודים במצרים שמעולם לא היה צריך להרגיש בארץ נוכריה. הוא גדל בארמון, הוא גדל על שולחן המלך, והוא בא ואומר, גר הייתי בארץ נוכריה. אני הייתי גר. אני מעולם לא הייתי תושב, לא היה לי יום בחיים שלי כתושב. כל ימי הייתי גר בארץ נוכריה. התפילה שלי, התקווה שלי, שהבן שלי לעולם לא ירגיש פה תושב, ולכן אני קורא לו על שם התפילה הזאת, שישאר כאן גר, עד שנהיה תושבים בבית שלנו. גר שום. להיות גר זאת לא עובדה. להיות גר זאת ההצלה שיכולה להיות לנו, וככה נשרוד. אם נפסיק להרגיש גרים, לא נהיה. יודעים מה קורה מיד אחרי שמשה רבינו אומר, אני גר הייתי. אז אתם גרים? וישמע אלוהים את נאקתם, ויעיד האלוקים. חזרתם להיות גרים? אתם לגמרי לגמרי גרים? אתה קורא להם על שם הגרות? זה אגב פילי פלאות. משה רבינו מגיע למדיין. בנות יתרו הולכות הביתה ויתרו שואל אותן, תגידו, איך הגעתם כל כך מהר? מה הן אומרות? מה הן אומרות? איש מצרי! תצאי לנו מיד הרועים. איך האיש המצרי הזה קורא לילד שלו הראשון? אני איש מצרי? כל ימי הייתי גר בארץ נוכריה. אני רוצה לעבור ברשותכם עיקר לנושא של העבדות שעוד צריכים לברר בפרשה, כי אותי מעניין את השאלה שאי אפשר לברוח ממנה, והיום אני רוצה טיפה להיכנס אליה. למה זה כל כך קשה הניסיון הזה? למה כל כך קשה? כל פעם אני שואל את זה מחדש, והיום אני רוצה לגעת אולי בעוד קומה. למה כל כך, למה תמיד אנחנו נופלים בלחוש תושבים במקום שנגזרה עלינו גירות? למה רק כשאומרים שאירופה חוזרת לשנות ה-30, פתאום אולי אפשר כבר להרגיש גירות? למה זה חייב להיות תמיד בתהליך הזה? הרי אנחנו עם חכם ונבון, לא? אני רוצה להתמקד כמה דקות. באותה תקופה שהמשך חוכמה מדבר עליה בתחילתה. תקופה הזאת שבין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, ממש לדקות בודדות. הציטוט הראשון הוא בהמשך מקור 7. הדברים כל כך חשובים לנו בימים האלה. תראו מה ממשיך מיד מיד באותה שורה. מי שכותב את הדברים הוא השם משמואל. השם משמואל הוא הרבי מסוכותשוב. האדמו"ר מסוכותשוב כותב את הדברים האלה בשנת תף ריש עין ה'. הוא יושב בסוכוטשוב בפולין. עיירה יהודית, ממש. 5,000 איש גרו בסוכוטשוב. יותר מ-4,000 מהם היו יהודים. שם התפתחת חסידות סוכוטשוב הגדולה. אביו האבני נזר הוא חתנו של רבי נחם מנדל מקוצק. השם ישמואל הוא נכדו של הרבי מקוצק. אולי מותר עוד להוסיף מילה. בנו של השם ישמואל, רב דוד מסוכוטשוב, נהרג ברחובות ורשה. בתחילת השואה. אחד מנכדיו נהרג כבר על קידוש השם בתש"ח בארץ. נכדו. הרבי מסוכוטשוב קורא דברי הכלי יקר וחורג מדרכו, ותראו מה כותב הרבי מסוכוטשוב תר"ע, 20 וכמה שנה לפני, פחות, 18 שנה, לפני ש... אותו האיש ימח שמו עולה לשלטון באירופה. ואני אומר, רואים בסוף הפסקה הראשונה, אחרי שהוא מצטט את הכלי יקר, ואני אומר, שרי לימרי, זה ביטוי נורא. ואני מהפירוש, שיסלח לו הקדוש ברוך הוא לכלי יקר איך שהוא דיבר. שרי לימרי, יסלח לו אדוננו. כלי יקר, שם ישמואל מדבר על הכלי יקר, זה 300 שנה לפניו, יותר. שרי למרי, שהאמיס גנות בקדושי עליון אלו? איך אפשר להגיד כך? שמה שהם נשארו בגלות ולא הרגישו מספיק גיירים? הוא כותב, סוכוטשוב, תר"ע, יש לומר, תראו ניתוח, שבמכוון עשה יוסף למצרים שיעקרו דירתם למטה, למען יתעקר שורשם למעלה, כדי להחליש כוחם שלא יתגברו כל כך על ישראל. לכן הוא מעביר את המצרים מצד לצד במצרים. ולהפך מזה עשה לישראל שנתן להם אחוזה, שיהיו מושרשים למעלה. אבל המצרים וכולי וכולי, אני מדלג כמה שורות, ואז הוא כותב, ובזה היה לישראל שורש וכוח עליון, למען לא יתגבר עליהם כוח מצרים להשתקע חס וחלילה בגלות. הם לא השתקעו בגלות. הלאה. ומזה שהקשה, ומעיקר אמרו לגור בארץ בנו, ועתה חזרו בהם. וכל עצמה של האחוזה היה לתועלת, כדי שלא ישתקעו חס וחלילה במצרים. כמו שהיה בסוכוטשוב. שלא ישתקעו חס וחלילה במצרים. ולקיים לגור בארץ בנו. כמו שאמרו מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם. אתם רואים איך הוא מפרש את זה? מה פירוש? לא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור שלא יתמאו בתוך המצרים, אלא יהיו שם, יקנו אחוזה, ירגישו בתוך הבית, אבל יהיו יהודים בתוך הבית. הם לא מתוך הפולניה, הם מיוחדים בפולניה. הם מיוחדים, הם מסוכוטשוב. הם מגושן. נורא, דברים כל כך עמוקים וכל כך קשים כשאתה קורא אותם אחרי. וכיוון שאני אמרתי שאני רוצה להתעכב בתקופה הזאת לשתי דקות נוספות, אי אפשר פשוט לברוח מזה. כל כך קשה התפיסה הזאת של גיירים ותושבים. המשך חוכמה אומר הפוך, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור. אתם יודעים מה אומר המשך חוכמה? מלמד את מי אומר המשך חוכמה? מלמד אותנו! שלא נרד להשתקע אלא להישאר גאירים ולצאת. בעידות שראיתי ממש בימים האחרונים, שמופיעה פה במקור 11, עדות מצמררת. עדות שמופיעה בספר מאוד מיוחד, שם שיבת ציון נס לעמים. כתב יהודי גדול, הר צדק גדול, שהיה בינינו בירושלים, ובברם לבני, זיכרונו לברכה, ספר מיוחד מאוד שכתב, הוא מביא דברים, ואני אביא את כל הציטוט, מקור 11, כאן המקום לציין, הוא מביא פה כמה וידויים, אחד מהם כמה מרגש הוא וידויו של הרב עקיבא גלזנר, מגדולי רבני רומניה בימי האימה, שנכתב בשנת 46, אחרי השואה. הוא כותב כך, בנפשי ובמצפוני, כשאני מסכם פעילות רבנית במשך יותר מ-40 שנה, מרבני רומניה הגדולים, הנני מרגיש את הצורך לבטא וידוי פומבי, הודעה ציבורית על חטא. הנני מודה שאני עצמי, וביחד איתי מספר עצום של עמיתי הרבנים. קשה לקרוא. לא מילאנו את תפקידנו הרוחני והדתי ברמה הנדרשת לפי צורכי התקופה הגדולה בחיינו, שהיוותה מפנה מכריע וגורלי במהלך חייו של עמנו. האם במשך 20 השנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה לא היינו יכולים ולא היינו צריכים לעשות את הבלתי אפשרי כדי לעודד ולהגשים את העלייה לארץ ישראל של חלק עצום מעמנו? שמפאת חסרונותינו, במקום להציל את חייהם בארץ ישראל ולהשתתף בהקמת המדינה, שנוכחותם בה יכלה להוות גורם חשוב בהתפתחותו הדתית של הבית הלאומי. מה היה קורה אז דיברנו בשבוע שעבר ולפני שבועיים. ולאחר מכן של מדינת ישראל. ובמקום זה הוגלו למחנות אושוויץ ומיידן, והם הושמדו מיליונים בתאי הגז. עדות נוראית. כותב תלמיד חכם אדיר על עצמו לסיכום חיים. אבל עכשיו אני מגיע בעצם בדקות האחרונות לעיקר של הכל. למה כל כך קשה להרגיש גאירים שם? אני יודע, התשובה היא כי טוב לנו, אבל התשובה הזאת לא מספיקה לי, כי העם שלי יותר מדי גדול בשביל התשובה הזאת. למה? אתם זוכרים את השאלות הראשונות ששאלנו? שכחנו אותה. שאלנו על עבד עברי. שאלנו בעיקר על מקור מספר 8. עכשיו חוזרים לעיקר. שאלנו מה אומר משה קל וחומר, אם בני ישראל לא שמעו איך ישמעני פרעו, ואני ערל שפתיים. ומה עונה לו הקדוש ברוך הוא? בוא דבר אל פרעה ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, אז יעזור שהוא יצווה. מה קורה פה? ובעיקר בעיקר אם נחזור שם לפסוק י"ג, וידבר השם אל משה ואל אהרון במקור 8, ויצווה אל בני ישראל. מה הוא ציווה? מה הוא ציווה לבני ישראל ואל פרעה? רש"י אומר ויצווה, ציווה לדבר אליהם בנחת. אמר לו תדברו יותר בנחת. זה יפה, אבל אז העיקר חסר מהספר, כי לא כתוב את זה. צריך לדון ברש"י הזה, לא לענייננו עכשיו. בתלמוד הירושלמי, על הפסוק הזה דורשים חז"ל את המילים הבאות. דבר פלאי, פשוט פלאי. בתלמוד הירושלמי שמופיע לפנינו באמצע מקור 9, ובכוונה הבאתי את זה מתוך מקור 9, כי אני רוצה לקרוא כמה מהדברים של המשך חוכמה, שוב משך חוכמה, על הירושלמי הזה. כתוב שם, וכנראה שלזה כיוון הירושלמי ראש השנה פרק ג' הלכה ה'. רואים את הציטוט? סדר שליש אחרון של המשך חוכמה. ויצווה אמל בני ישראל תלמוד ירושלמי. מה ציווהם? מה ציווה אותם? אומר הירושלמי, על פרשת שילוח עבדים. מה? באמצע פרשת וערה? לפני המכות? אני חוזר רגע למקור. מה היה כתוב מקור 8? משה רבינו הולך אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. זה כאן מתחיל השיעור. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. משה רבינו הולך אל פרעה, מצטווה עכשיו ללכת אל פרעה ואומר, איך ישמעני פרעה? הרי בני ישראל לא שמעו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נכון, אז קודם כל תצווה את בני ישראל. אומר הירושלמי, זה נורא, פרעה היה אדון שעשה את כולנו עבדים. אתם יודעים מה זה גרם? שאנחנו נכנסנו לתרבות הזאת, וגם אנחנו עשינו את אחינו לעבדים. ושיעבדנו אחד את השני, והיינו בוסים במצרים, קודם כל של הגויים, כי הרי אנחנו היינו החכמים, ואחר כך העשירים שבינינו על היהודים שבינינו. תקשיבו, זו מהפכה. ירושלמי, עוד רגע תראו שהוא מוכיח את עצמו מפסוקים ברורים לגמרי. במצרים הולך משה רבינו אל בני ישראל, והם לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. תשמעו פשט. הם לא שמעו אל משה כי הם לא רצו לשמוע אל משה, כי היה להם טוב בשיטה הזאת שהם העשירים למרות הגלות. כי החזקים שבהם לא רצו לצאת מהמעמד שהם היו בו. הם לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, הפוך לגמרי ממה שאנחנו רגילים. בוא נראה רגע את הירושלמי כולו. ויצווהם על בני ישראל מה ציווהם. ציווהם על פרשת שילוח עבדים, רצונו לומר שישלחו עבדיהם מישראל ששיעבדו תחת ידם כמו שכתבתי. והדאוד הכתיב, זהו שכתוב פסוקים בירמיהו בפרק למדלת. שם מקוצר זמן אני אומר את זה על פה. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, והוא בעצם מעביר את זה קודם כל למלך צדקיהו, וצדקיהו קורא ברית וקובע חוק, שבני ישראל ישחררו את העבדים שהם העבידו, איש את אחיו העברי ואת אחותו. הם מוציאים אותם לחופשי, ומסתבר שבבית ראשון לפני גלות בבל זאת הייתה הבעיה, ואחר כך הם מחזירים אותם ומשעבדים אותם שוב. ואז בא הקדוש ברוך הוא דרך ירמיהו ואומר את הנבואה שכתובה לפנינו. כה אמר השם, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. דוגרי, למה אנחנו מחכים עכשיו? אנוכי, השם אלוקיך, לא? ביום הוציאי אותי מארץ מצרים מבית עבדים לאמור, מה? מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי, ולא שמעו אבותיכם אליי ולא איתו את אוזנם. הירושלמי טוען שמצוות שילוח עבדים נאמרה בתוככי מצרים. מסביר המשך חוכמה מתחילת מקור 9, אני קורא אותו בפנים. ייתכן, רב מאיר שמחה מדווינסק, זכר צדיק לברכה, תראו את מקור 9. ייתכן כי גם אז במצרים היו גדולי האומה, מתי זה גם אז? בתוך עבדות הפרך, אשר היו שרים נכבדים ואפרטים, מכובדים, והם היו משעבדים את בני ישראל לעבדים שמכרו המצרים להם. זאת מהפכת עולם. ואולי אלו היו הם מהשלושה שבטים, ראובן ושמעון ולוי, שהנהיגו שררה במצרים. אני מדלג. לכן ציווה השם יתברך שבני ישראל, גם פרעה, יוציאו את בני ישראל מהשיעבוד. לפי המשך חוכמה, כיוון שראובן, שמעון ולוי היו הנכבדים ביותר, לכן רק שמותיהם מופיעים פה עכשיו מיד. אלה ראשי בני תבותם, בני ראובן, בני שמעון ובני לוי, לא מופיע יותר. אני רוצה שנבין מה כתוב פה. כתוב פה שהתרגלנו במצרים למציאות כזאת שבה נהיינו אדונים. ההתרגלות הזאת למציאות שנהיינו אדונים חלחלה במשך עשרות 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 שנים, אולי יותר. יותר. עד שהתחיל השיעבוד של עבודת הפרך עברו 130 שנה במצרים. כשמתחילה השואה במצרים, ההתחלה, 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 אז כתוב, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. אתם יודעים איך הרמב"ן מסביר? הרמב"ן אומר, מה, איך היהודים הסכימו? אם הם כל כך חזקים, איך הם הסכימו לכל השואה הזאת? הרמב"ן אומר, פרעה היה חכם. הוא החליט להלאים את כל הרכוש, ואז הוא לקח את היהודים העשירים ואמר להם, אתם חייבים גם להלאים את הרכוש. אז הייתה מהפכה אם הוא היה עושה את זה, ואני אעשה אתכם המנכ"לים שלי. רמב"ן בפרשת שמות בהתחלה, לפי הרמב"ן, וישימו עליו שרי מיסים, הכוונה היא שמו את היהודים בתור השרים על המצרים. אתם יודעים מה הייתה התוצאה? שהמצרים לאט לאט יותר ויותר שנאו את המנהלים שלהם למען ענותו בסבלותם. לאט לאט הם הפכו ליותר ויותר עוינים, ליותר ויותר שונאים, עד שהם ביקשו להיפטר מהם. מה שהיה בעצם בתוך המציאות של הגלות במצרים, ואת זה כדאי לנתח כשחושבים עכשיו על הדברים הבאים, הוא שלאט לאט היהודים התרגלו שהאחוזה היא חלק מהותי מעניינם, וכשהם יבואו לארץ הם לא יהיו אדונים, הם יהיו שותפים של כולם. ואם הם יאבדו את האדנות שהם התרגלו לה, אם הם יאבדו את הכוח הזה, לא במובן השלילי רק, זה הופך להיות למנטלי לגמרי. אם הם יאבדו את הכאילו עצמאות הזאת, אז הם יאבדו את המיוחדות שלהם, את הכוח שלהם. הם לאט לאט משתקעים בתוך המציאות המצרית הזאת. בא משה רבינו ואומר, בני ישראל לא שמעו עליי. אז איך ישמעיני פרעה? ושאלנו, מה השאלה? בני ישראל לא שמעו, למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומר המשך חוכמה, מה פתאום? זה לא הפשט. בני ישראל לא שמעו אליי. למה? הם כבר נמצאים בתוך המציאות הזאת של מצרים, שבה יש אדונים ועבדים ואדונים ועבדים. איך אפשר לדבר איתם על חופש? אז פרעו, שהוא האדריכל של כל האידיאולוגיה הזאת, האדריכל של הרעיון של אדונים ועבדים, איתו אפשר לדבר על חירות? על הרעיון של חירות? על הרעיון שכולם בני חורין? על ארץ שכולם שותפים בה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, וידבר השם אל משה, אתה צודק. אז מה הוא אומר? וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל. נכון, קודם כל צריך ללמד את בני ישראל מצוות שילוח עבדים. אחר כך תלך אל פרעה ותגיד לו גם כן את המצווה שלו לשלוח עבדים. לפי המשך חוכמה הפסוק הוא מדהים. וידבר השם אל משה ואל אהרון, קיבלתי את הטענה. קודם כל באמת הלכו אל בני ישראל. אנחנו צריכים לרצות לצאת מהמציאות הזאת של אדנות ועבדות. אנחנו צריכים לרצות לצאת מהמציאות הזאת ולהבין שהדרך שבה נגלה את ייחודנו בעולם היא לא כאשר נהיה אדונים על X פועלים ב-X מקומות בעולם, ב-X מפעלים ב-Y כסף, אלא כאשר נגלה את שם השם מהמקום שהקדוש ברוך הוא קבע. לא נבראנו להיות אדונים של, אלא שליחים של. אז העולם יכיר את כוחי. מהי הפרשה הראשונה? הראשונה בפרשת משפטים, ובזה אני עומד. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה הפרשה הראשונה? עבד עברי ועמה עברייה. אתם יודעים למה יצאתם ממצרים? כי קיבלתם על עצמכם לא לקנות את אחיכם קודם כל. תשלחו את אחיך העברי ואת אחותך העברייה. למה לא מופיע פה פרשת עבד כנעני? במקרה הזה היא תופיע בויקרא. כי הרי מה היה החטא? החטא היה שבתוכנו כבר זה היה. אז מופיעה רק פרשת עבד עברי ועמה עברייה. גירות היא התחושה שמאפשרת ליהודי שנמצא מחוץ לארץ השם לחוש שהוא לא במקום. תפקידו הוא לא להיות המצליחן של העולם. תפקידו הוא להיות במקום כדי להוביל את העולם להצלחה שלו. את הגילוי הגדול הזה שתמיד אנחנו לומדים, נדמה לי היום, אנחנו צריכים ללמוד וללמד אותו עוד ועוד ועוד. ערב טוב.